יום שלישי, פרשת טוילדויס. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, סיפור מאוד מעניין שהתפרסם בגיליון ברינה הקצרו, נלקח מיומנו של בן תורה בשואה. קראו לו הנפח, זה היה הכינוי שלו במחנה, הידע המקצועי שלו סיפק לו תעודת ביטוח מסוימת. בני הסוף אמר, כל מה שהוא יכול להביא תועלת למרצחים, זכה בחיים. בתפשין ד' הובא למחנה עבודה הקופ, במקור שלו הוא בעצמו היה מהעיירה קטנה בליטה. תמיד ראו אותו באותו תנוחה, הכתפיים שכוחות, הגוף רחון על פיסות מתכת גולמיות. הוא היה אדם בריא וחסון הכוחות, שהכוחות שלו בגיל המופלג לא בישו בחור צעיר, כינו אותו שמשון הגיבור, כך הוא היה שעות עומד במקום. אדם שלו מחשלות את הברזל בזרוזות במיימנות. ולמדו עד מהרה עובדים מסביבו את האופי המסוגר והשתקנות. המפקחי העבודה לא הסתירו את ההשתאות שלהם מהעבודה המדויקת, הרפו על השבחים, הציגו אותו מודל לחיקוי, תפוקה שהוא הניב הפכה אותו לנכס חשוב בשבילם. זכות זו הצליח גם להגיע להסכם יוצא דופן, שלכל שבת הוא זכה לפטור מעשיית מלאכה, שעשרות מן התורה. מותר לו להסתפק בעבודות שעשו חכמים, כמו גירת גורטאות, המלאכה שאסורה מדין מוקצה. שמו של הנפח הגיע לאוזני המנהלים הבכירים. הם התרשמו מהעוניתים, החליטו לקדם אותו. להעביר אותו לבית מלאכה הראשי. פה כבר היו כללים אחרים. פעמיים בכל יום היה מפקד, כל עובדי הכפייה נדרשו לחתום עם השם שלהם במחברת לנוכחות. הימנעות מהחתימה משמעותה היעדרות מעבודה, שם שלו עונש קשה. ומגיע השבת הראשונה, שעת בוקר מוקדמת, האסירים פוסעים לעוד יום עבודה מפרך. בסוף השורה האורפית צועד הנפח, אותו מתקדם לאט לאט, אף אחד לא מבחין בדמות החומקת וניגשת הישר אל שוכנות העבודה. כעבור שעה קלה מגיע בריצה שמואל שניידר, הוא היה אסיר שאמונה על פלוגת העבודה, הוא ניגש בבהילות. אמר לו, שכחת לחתום, תחתום מהר לפני שיבולע לך. אומר לו הנפח, הוא מסובב את הראש באיטיות, הוא מניח מיד את הפטיש, שהוא עשה בו שימוש רק למראית עין. הוא אומר בשקט, לא שכחתי לחתום, שבת היום, כתיבה מלאכה דאורייתא. ככה למדתי מהרב שלי, שלימד אותי הלכות שבת. הפנים של אותו שניידר מחבירות, הוא אומר לו בלחש שיצאת מדעתך, לך להירח, תחתום, אתה לא מבין גודל הסכנה. שריר לא זע בפניו של הנפח, הוא מסיב את המבט שלו מאותו משניידר הזה, חוזר לשולחן עבודה, אל העבודה המדומה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא מזיק למקום את המנהל עבודה היהודי, הוא מנסה לשכנע אותו. לא עוזר, הם אומרים לו שעוד מעט המנהלים יגלו את החתימה החסרה. הוא אומר לו, תשמע, אני אנסה להשיג לי שחפטו מחתימה בשבתות, אבל עכשיו תעשה טובה לך ולנו. פתאום הנפח מזדקף, העיניים שלו בערו כלפידים. כל עובדי הכפייה השתתקו בבת אחת. הנפח פתח את הפה והתחיל לתת נאום נרגש, חוסב לעבוד על החשיבות של שמירת שבת. פתאום התעודדו בית המלאכה. מושגים עבודים שנשכחו במלחמת ההישרדות בתופת. שבת, אמונה, מצוות, בורא עולם, תורה קדושה. לאט לאט נשמטו כלי עבודה מהידיים העמלות. גבים הזדקפו וברק חזר לעיר בעיניים הקבועות של היהודים המאונים. כמה שערה, הנפח העמיד שעז לקרות תיגר על חוקי האופל, עורר תסיסה. שהביאו תמיכה במעשה שלה, היו שהסתייגו. רבותיי השתיק אותם הנפח, אני מוכן להרגע, אני לא אוכל לשבת בפרסיה. וככה היה, הנפח לא חתם על הנוכחות. באותה מחברת, כולם חיכו במתח להתפתחויות, אבל קרה משהו מפתיע, המפקחים הגרמנים רפרפו על רשימת השמות, לא שמו לב לחתימה החסרה, כאילו קובצן דברים. יום שישי בשבוע הבא, החתימה מונה את שניידר, את הנפח בראש בסוד, על רשימת הנוכחות של שבת, אבל בבוקר קרה דבר בלתי צפוי. ולפני שניגשו השרים לחתום, נכנס למפגיע קלגת של ה-SS, שהיה ידוע באכזריות שלו. ובייחוך סטני, הוא מרים את המחברת ומתחיל להלל ולגלות מי מהאסירים מעז להרים על חוקי המחנה ולחתום מראש. כמובן שאימת נבות נפלה על האסירים, שניידר עד קלה נידף. לעומתו הנפח נשאר שלב. שניות אלה נדמו כנצח. אבל אז השליחה קלגת את המחברת על השולחן ועל הפנים שלו היה אבית החמצה, סבא לכבוד ויצא. האסירים ראו נס, נס גלוי מול העיניים שלו. איך הנאצי הוכה בסנוורים. ואנחנו ממשיכים חדשות דירשו. שבועות האחרונים קוראי העיתונים החרדים בארצות הברית פגשו קמפיין מסוג מאוד שונה. הם רגילים לפגוש קמפיינים שנסים למכור להם מוצרי צריכה או להתרים אותם למוסדות. וזה קמפיין אחר, תמונה מאוד יפה, אם תוכלים, מי שיכול לראות אותה נהנה ממנה מאוד. קמפיין גלריזה דירשויד, בגלל שהוא יהודי של דירשו. תמונה של אחד יושב בתוך מקום של עבודה, אם זה מוסך, אם זה נגריה, רואים אותו יושב בצד ולומד. זה קמפיין שמודד את הציבור להצטרף לקהילת לומדי הדף היומי בבבלי והלוכה. לקראת סדרי מעמדי הסיום דף היומי שהתקיימו במהלך החורף הקרוב ברחבי תבל. הקמפיין הייחודי והמושקע מוביל ארגון דירשו, הארגון התורני הגדול בעולם שיקיים בחורף הקרוב. סדרת מעמדי סיום מפוארים. השתתפות מאות אלפים מקצוות תבל, שני מעמדי סיום ענקים בישראל, בירושלים ובמרכז. מעמד ענק בניו ג'רסי שבארצות הברית, זה מעמד משולב, בשילוב הקונקשן השנתי של הארגון בלונדון. זה מעמד ההיסטורי במנצ'סטר, מעמד בהשתתפות כל הקהילות בצרפת, ועוד מעמדים מפוארים בדרום אפריקה ובלרוס. למעשה, לאורך כל השנה ארגון דירשו מלווה את ציבור הלומדים באמצעות מערך הבחינות האדיר שהוא מפיק והמלגות בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים שהוא מנקים לעשרות אלפי הנבחנים במסלולים השונים. באמת יש לציין שעד היום נבחנו במסגרת מיזמי הבחינות של דירשו 219,000 נבחנים בשלל המסלולים של הארגון. סדרת המודעות המושקעת נראית סצנות שונות מחיי היומיום של יהודי שנמנע על ציבור הלומדים של דירשו, הכפי שמכונה בקמפיין הדירשוי. אם זה יהודי במהלך נסיעה, מלמד את המטור שמצא את ההפסקה. עוד סנה שנראה אבא שנפרד מהבנים ויוצא עם ספר הלימוד לבית הכנסת. וסנה מרגשת של משפחה שמכינה סיבת הפתעה לאבא שלהם שמשיים את השם. מדובר בקמפיין מיוחד במינו שלא עשינו כדוגמתו בעבר, אומר מנכ"ל של המשרד פרסום ברץ מדיה, אם אני מבין נכון, רב דיוויד קאופמן. המטרה הייתה לחשוף את הצופה לעולמו של המאושר של מי שמשלב לימוד תורה באופן קבוע בחייו במסגרת של דירשו. מצד אחד יצג ניסן בחייו מיום שממחישות את העילה המיוחדת שיש ללומד את התורה, מצד שני יצגנו גם נקודות צי שממחישות הערכה עצומה של בני המשפחה לאביהם שמקדיש זמן לימוד בקביעות, אם זה נמצאות נסיבת סיום שהכינו לו הפרידה, תמיכה שלהם, אבא שיוצא ללמוד. גורמים בהנהלת דירשו העולמית הגיבו בסיפוק על נוכח האפקט העצום של הקמפיין הזה. יש היענות מרשימה של הציבור להצטרף לסדר הלימוד החדש של דף היומי שיתחיל בחודשים הקרובים. הציבור מצטרף למסלולים בבלי, מסלול דף היומי בהלוכה, הזדמנות של פעם בשבע שנים להצטרף למשהו שיש לו כוח אדיר. כל עם ישראל עומד מאחוריו. המטרה היחידה של דיר שהוא להוסיף עוד ועוד תורה, לגרום לכמה שיותר יהודים להצטרף בסדר לימוד קבוע ולחיות חיים מאושרים יותר ומלאים יותר. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של רב חיים ולדר. מספר פה סיפור מכלי ראשון על מאורע של קידוש השם שהתרחש במצודה נתניאתית. זה קרה לפני שנתיים. הוא אומר, לפני שאני אתחיל את הסיפור, אני רוצה לתאר קצת את המשפחה שלי, ובעיקר את החינוך שקיבלנו. כן, זה אותו אחד שחיים ולדר מביא אותו שהוא יסבר את הסיפור. ובעיקר את החינוך שקיבלנו, וזה חלק מהסיפור. הוא אומר, ההורים שלי, אנשים יקרים וטובים, נתנו את הלב והנשמה. לא חסכו מאיתנו את כל מה שאנחנו צריכים, עם דגש על כל מה שאנחנו צריכים. יש ילדים רבים שמקבלים להם את כל מה שהם רוצים, אבל לפעמים מה שהם רוצים ומה שהם צריכים. לפעמים להפך, מה שהם רוצים זה משהו שהם ממש לא צריכים ומזיק להם. ולא יסתמכו בזה שהילדים יחשבו עליהם שהם הורים טובים, הם תמצו באמת להיות הורים טובים, וזה אומר להחליט החלטות נכונות, להתמודד עם זה שלפעמים הילדים יחסו, יתמרמרו ויחשבו שהם הורים לא טובים. כחלק מאותה מדיניות, ההורים שלנו הקפידו, שלנו אוכל בשפע, בגבול טוב ומכובד, אבל לעולם לא הסכימו לשלם על בגד 600 שקל שאפשר לקנות כמו בגלל, ב-100 שקל, רק בגלל שרקום עליו מאחור השם של חברה מפורסמת. במילים אחרות, לא התלבשנו במותגים, גם לא חשוב לנו לעשות את זה. כילדים ביקשנו מההורים לצאת לחופשות, שיהיה ברור, לא דיברנו על מלון. הראש של ההורים שלנו והמינה שגם שלנו לא יכול לתפוס. מדוע לשלם 500 שקל לבן אדם ללילה רק בשביל לעבור מהדירה שלנו עם 5 חדרים מרווחים לשניים או 3 או 4 חדרים קטנים במלון ועוד לשלם על זה? זה היה כל כך בלתי נתפס ובלתי הגיוני בשביל ההורים שלי. וזה עבד כנראה גם אלינו הילדים ואולי אפילו לעבר. נולדנו עם זה, גדלנו עם זה, חיינו עם זה, לא בכלל. כשביקשנו לצאת לחופשות, אבא שלי היה אומר, אין שום בעיה, נצא לטיולים משפחתיים, טיול אחד גדול, טיול אחד קטן. בשנה. טיול אחד גדול זה אומר לצפון, לחרמון, לטבריה. טיול גדול זה לאזור המרכז או למקום אחר בתוך ירושלים. יש לנו ברוך השם משפחה גדולה. כל נסיעה גדולה הייתה מצליחה לסחירת מיניבוס, הכנת ציוד ואוכל. היו משתתפים בהכנות בהתלהבות רבה. עוד כלל אחרון לפני שמפליגים לסיפור שלנו. אבא שלי, כחלק מהמדיניות הכלכלית שלו, היה מודיע לנו מראש מה התקציב לכל נסיעה, וגם הסביר לנו מה הולך על מה, כדי שלא נצחות לנו בשטח כל מיני בילויים וקניות שהם יעשו לתקציב. בהזדמנות הזאת אני אציין שגם על קניון לא ממש שמענו, כי מבחינה כלכלית וגם מבחינה חינוכית, אם זכים בגדים הולכים והגיעו אליו לאיזה תופרת, יש מה להיכנס לקניון. ולמישהו שקופץ ומסיק מסקנות שההורים שלי קמצנים או משהו כזה, אתם מוזמנים לראות את הדירות שהם קנו במשותף עם החתונים לילדים הנשואים שלהם, כל אני לפני שנתיים. אז להחליט שוב, הם קמצנים ופשוט מתנהלים נכון מבחינה כלכלית. למעשה אומר, ההורים שלי היו ועודם אנשים עין טובה ונפש רחבה. אבל רק הדברים שצריכים באמת. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת, הוא אומר, אני אגש את הסיפור. לפני שנתיים, עוד לפני שהתארסתי, יצאנו לטיול גדול, זה אומר מיניבוס לצפון, שייט בכנרת, טרקטורונים. אבא הודיע לנו מה התקציב, ופירט גם מה הולך על מה. שיהיה ברור, שאם נבקש משהו אחר, יהיה על חשבון שייט או טרקטורונים. בדרך, החליטו הורים שהמיניבוס ייכנס לנתניה ונעשה חניית ביניים ונוכל מול הים. מול הים, אם לא תפסתם, זה בחינם. ואת האוכל לקחנו מהבית שזה גם בחינם, כי ידענו שהצירה הזאת לא הולכת על חשבון אחת מהאטרקציות. ואל תצחקו בבקשה, ככה הורגלנו לחשוב. לא לקחנו בחשבון התפתחויות בעלילה. כשהגענו לטיילת, אחד האחים ביקש ללכת לשירותים. אבא התחיל לחפש מקום, או שום כמה מסעדות. אבל אבא טען שחייבים למצוא מסעדה כשרה, לא הבנו מה הקשר. אין שירותים למסעדה כשרה, כבר התחלנו להגיד איזה בדיחות. אבל אבא שלי הסביר שיש בעיה של חילול השם, שירו יהודים חרדים נכנסים מסעדה לא כשרה, הרי אף אחד לא יודע למה הם נכנסים. עזר מוחד, לא חשבנו על זה. נהג המיניבוס הוביל אותנו למסעדה קשרה למאדרין, שהייתה מוקמת בהמשך הטיילת, אני חושבת ברחוב בן עמי בנתניה. שם הוא עצר, ואבא שלי ואח שלי ירדו מהמיניבוס. מה שקרה שם, זה הסיפור שאני רוצה לספר. בכניסה למסעדה עצרה אותם צעירה, שאלה אותם כמה אתם. אבא שלי אמר, אבא שלי צריך לשירותים. כנראה אחת העובדות, היא הססה קצת ואמרה, אוקיי, בסדר, והם יכניסו. אבא שלי המתין בתוך המסעדה, כעבור שתי דקות, אח שלי יצא מהשירותים. בדיוק אז, מנהל המשמרת במסעדה, ראה אותו יוצא מהשירותים, הוא הבין מיד שהם לא נכנסו למסעדה לאכול, הוא התחיל לצעוק, זה מסעדה, כאן לא שירותים ציבוריים, באיזה רשות נכנסתם? אבא שלי ואח שלי לא ענו, מנהל המשמרת המשיך לגור בהם, אתם אנשים דתיים, איך אתם מרשים לעצמכם להשתמש בשירותים בלי רשות. אבא נכנס לפלונטר רציני. הדבר הפשוט המתבקש ביותר היה לעשות להגיד לו, אדוני, אתה טועה? נכנסתי ברשות, קיבל רשות מהמערכת, שניצבת בפתח המסעדה להיכנס לשירותים. אבל הבא גם ידע את זה, שאם הוא יעשה את זה, הוא יפגע בצעירה, היא בסך הכל עזרה לו. תהיה כפיות טובה לשמה, וגם לשון הרע כמובן. הצעירה, אגב, עקבה מבחוץ, אחרי הנעשה, והיא נראתה מתוחה ומפוחדת. מצד שני, מה שקורה כעת זה חילול השם, הוא חייב להוכיח למנהל המשמרת, כמו גם לסועדים ששמעו את הגערות שלהם, שהוא לא השתמש בשירותים בלי רשות. איך עושים את זה בלי לפגוע בצעירה שעשתה להם טובה? איך אומרים לו את האמת, אבל בלי לגרום שיפטרו אותה? אבא שלי הוא מתלמידי הרב גניחובסקי זצ"ל, הוא למד אצלו בישיבת כלבות כבבני ברק. רב אברום גניחובסקי היה אדם מאוד חכם. תמיד הוא היה אומר, כל בעיה אפשר לפתור ב-90% של שכל, ואם לא נפתרת, אפשר להוסיף עוד 10% של שכל ומידות טובות. אז אבא שלי חשב, מה הרב גניחובסקי היה עושה, ובתוך שניות היה לו רעיון. אדוני היקר, הוא פענה למנהל הישמעת, חבל שאתה כועס לחינם. אנחנו מתכננים לאכול כאן, לא רק שנינו, כל המשפחה תיכנס לכאן. אבא שלי לא שיקר, הוא לא אמר, תכננו, הוא אמר, אנחנו מתכננים. או סליחה, התנצל לנהל המשמרת, אני ממש מסתער, תבין אותי, פשוט יש אנשים שיחסים לקמביל לרשות השורתים. ואני בטעות חשבתי, זה בסדר אמר בשביל, אז תגיד לי איפה אנחנו יושבים. כמה אתם מושעד מנהל המשמרת? 9 נפשות, ותכף השאר מגיעים לכאן. אח שלי כמעט התעלף, אבא שלי הולך להוציא עכשיו אוכל 9 נפשות. אבל אבא שלי ציווה עליו לרוץ למיניבוס ולקרוא לנו למסעדה, ראינו את המתקרב וריצה בלי אבא שלנו, לא הבנו מה קרה. אולי למיניבוס מתיישב, בואו, תיכנסו למסעדה, אנחנו אוכלים שם. מה מסעדה? איך מסעדה? אין תקציב, ילך כל הטיול. יותר במילים קצרות מה קרה שם. מיירנו לרדת והתקרב למסעדה, כבר בדרך התחלנו לדבר, מדייה על חשבון האטרקציה או לא, על חשבון השייט, על הטרקטורים. החוקים של אבא היו מאוד ברורים בעניין הזה, יש תקציב לטיול ומזה לחורגים, כמו שסיפרנו בהתחלה. מצד שני, גם המסעדה זה אטרקציה לא רעה בכלל, הרי בחיים היינו במסעדה. כשאני אומר בחיים, בחיים, אני מתכוון, בחיים. לא ראינו מסעדה אמיתית מבפנים, חוץ משירותים, כן? אני לא מדברת על חנויות פלאפל וצ'ונטים, מסעדה כזאת שזה לא המסעדה ששם היה בנתנה. מסעדה של שולחנות מפוארים, מפות, מפויות, תפריט, מלצרים שמתרוצצים. וחשבון אסטרונומי. נכנסנו בעמוננו למסעדה, בינתיים כמה מלצרים עמלו לחבר שולחן לשולחן. כולנו התיישבנו, משתדלים לשמור על הרשת מכובדת, לא לצחוק בקול, לא לאכול בידיים. מלצר ניגש ושאל, מה אתם רוצים להזמין? אדם שלי אמר, תסביר לי איך עובד כאן. הוא הסביר לו שצריך לקרוא את התפריט, להזמין ממנו. ההורים שלי כמובן היינו בתפריט, אחרי שהתרשו מהאלם של המחירים, צריכים להזמין מנות שיסבירו את כולם. זה בשבילנו באמת אטרקציה. איך אנחנו נשמעים כמו מלאכים, כולם משרתים אותנו, ואין לנו מאכלים, השקעות. עצם הדבר, לראות את אבא שלי ואמא שלי, אנשים כל כך שמרניים, יושבים במסעדה, זה הטיל בינו לבין עצמו. בפני עצמו. בין לבין, התלחשנו על הסיבה שבגלל זכנו לאטרקציה הזאת, וכמובן, באוויר חפה השאלה, איזה אטרקציה נפסיד במקום זה? שלמנו שנפסיד, השאלה איזה. לקראת סיום הארוחה אנחנו רואים את כל המלצרים במסעדה, כולל מנהל המשמרת, ועוד אדם מכובד שנראה כמו מנהל המסעדה, יצאו מהמטבח כשכל אחד מחזיק מגש עם קינוח, עם זיקוקים, תקענו לראות לאיפה הוא הולך, זה היה כמו טקס למלאכים נסיכים, הם ככה מתקדמים לאט עם הזיקוקים שיוצאים מהאגוז ומהגליד את המגרות, אבל לא ניגשו לאף מלך ולאף נסיך, הם פנו הישר לשולחן שלנו. הקיפו אותו, ואז בתנועה מתואמת הורידו את כל הקינוחים לשולחן שלנו, לכל אחד. מה זה אמר רבי שלי? אני חושב שיש כאן טעות, לא הזמנו. זה בסדר, אמר האיש החשוב שבאמת היה מנהל המסעדה. אתה באמת לא הזמנת, ואתה גם לא תשלם. זו מתנה של צוות המסעדה לך ולמשפחה שלך יקרה. הוא התיישב ליד אבא שלי, וצוות המסעדה נשאר לעמוד. תקשיב, הוא אמר, אחרי שאתם התיישבתם, אמר לי אחד המלצרים שסיגל, המערכת שיושבת בכניסה בוכה, הלכתי לשם, שאלתי אותה מה קרה, היא לא רוצה לספר, לרחצתי עליה. אבל היא סיפרה לי בחשש מה שקרה, אני נתתי רשות לבן אדם הזה להיכנס לשירותים, ואז מנהל שמרת צעק עליו, הייתי בטוחה שהלך עליי, שמפטרים אותי, חשבתי לעצמי איפה אני הולכת לעבוד מעכשיו, הייתי בטוחה שהוא יספר שאני הרשיתי, הייתי במתח. ואז להפתעתי אני קולט שהבן אדם הזה החליט לקחת ארוחה, לא ולכל המשפחה הענקית, העיקר לא לפגוע בי, וכי אני אבחר לפתות מהתרגשות, אני בוכה מהתרגשות, הבן אדם הזה עשה את זה כדי להגן עליי, בחיים לא התחשבו, וכך אין אדם כאלה בעולם. אמר לו מנהל המסעדה, בזמן שאתם אכלתם כאן, אנחנו בבטבח כל הצוות, התרגשנו מהמעשה הנאצל והמתחשב, וזו המטרה שלנו אליך מכל הלב. וחשוב לי שתדע שאין אנשים כמוך בעולם שלנו. הילדים שלך יכולים להיות גאים בך. כך הוא אמר לאבא שלי, ואז הגיעה אותה סגל שעמדה בכניסה, ביתה. לאבא שלי כולנו שוב התחילה לבכות בהתרגשות, זו הייתה חוויה של שלום העולם הזה. נו, אבל מה עם האטרקציה אתם שואלים? כבר נגיע לזה. סיימנו לאכול את הקינוח, ואז הגיע החשבון. אבא שלי פתח את כריכת האור הזאת שבתוכה מגלים את החשבון. כיתות לב בטח היו שם. ואז הוא מגלה שאין שום חשבון, היה שם כרטיס הנחה של 50% לפעם הבאה שנגיע למסעדה. אבא שלי קרא למנהל ואמר לו, כל הכבוד לכם על הפעם הבאה, אבל למה אתם שום על הארוחה הזאת? הארוחה הזאת בחינם, אמר המנהל, יש לנו מדיניות במסעדה שלא לוקחים כסף ממלאכים. יצאנו משם למיניבוס, המשכנו לצפון עם כל האטרקציות, שייט, טרקטורונים, אבל ידענו שכזאת אטרקציה מרגשת, כמו שהייתה לנו במסעדה בנתניה, לא נחווה לעולם. אני לא מתכוונת לאוכל, למרות שהיה טעים מאוד, שהייתה הידיעה שאבא שלי, החוכמה והמידות הטובות, צריך גם להתחשב בזולת, גם בזרה מוחלטת, להכיר לטובה, למנוע חילול השם, וגם לחולל קידוש השם גדול. אז עברו שנתיים, התחתנתי, יש לי ילד, אני לא בטוחה שאני צריך לחנך את הילדים בצורה פשוטה, חרמה מחושבת שאולי חינכו אותי, אבל לפחות אני יודעת לאן לשוף. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי, רבותיי. האם אחד שואל, הולך למרפאת שיניים, הרופא עשה בדיקה מקיפה, צריך 3 טיפולי שורש, בכל אחד מבנה וכתר, 8,800 שקל. המזכירה אומרת שאפשר לשלם הכל מראש ב-10% הנחה, אמרתי לה שזה ריבית. אם מקבלים על תשלום מראש הנחה, אמרה שבעלה אמר שזה לא בעיה. דבר בלכות ריבית שאם הפועל התחיל במלאכה, מותר לשלם מראש, וזה לא באיחור ביותר יקר. ולבד שלא ישלם לפני התחילת העבודה ולא אחרי סוף העבודה. אז אם אפשר להתיר את זה? אז עונה פרוף שוורדות שמדבר פעד שיניים, זה לא מועיל היתר של התחיל במלאכה. אבל שהמחיר כולל גם עבודה וגם חומרי גלם של מבנה וכתר, שהם לא מוכנים עדיין בהתאמה למטופל, אבל אפשר להתיר באופן שיפרשו בהצעת המחיר שההנחה ניתנת אך ורק על חלק העבודה והטיפול. לא ישנו עוד מחיר המבנה והכתר. יש עוד חילוק בנושא פרטי שאת לא שייך התחילה מלאכה למרפאה שמעסיקה רופאים. לכן צריך להקפיד ללכת למרפאה שהסדירו את נושא הריבית. ויש את הקו ההוראה של נמי ריבית 0-2-50-15-920. ואנחנו משיכים דפיים בהלוך, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן תוף ממזיין סעיף ג' מה דין תבשיל שנמצא בתוכו חמץ פחות מ-60 באמצע הפסח? על כך ועלות הסימנים, מה דין דף עמים בהלוכה? מאכל שהתבשל או נאפה לפני פסח ונמצא בתוכו חמץ. למשל גרגר חיטה מבוקה, צריך להסיר אותו והמאכל עצמו מותר באכילה. גם אם התבשל או נאפה יחד עם החמץ בערב פסח אחרי חצות. והסיבה, בגלל שאחרי שיסירו את החמץ, אין במאכל ממשות של חמץ אלא טעם חמץ, והטעם הזה כבר התבטל לפני הפסח. זה שיש במאכל פי 60 ממנו, שהרי חמץ לפני הפסח בטל בתערובת. אבל פעמים שצריך להסיר מהמאכל כדי נטילה, לזאת אותו מקום ששם נמצא החמץ. ויש אומרים של הדעה שחמץ שהתבטל בתערובת לפני פסח חוזר ונאור בפסח, עושה אותו כדין חמץ ופסח שלא בטל בתערובת, אז אם אלה גם טעם של חמץ חוזר ונאור בפסח. ואחר שנתבשל או נאפה או שחיממו אותו בפסח נמצא חמץ, אז הוא אסור באכילה, ויש גם מה שאחרי שנסיר את החמץ נשאר טעם של חמץ, ובפסח אפילו משהו לא בטל בתערובת. לדעת הרמור ראוי להחמיר גם בכלי שני. זאת אומרת שאם למשל יראו מים רותחים מכלי ראשון לכלי שני, והניחו אותך מאכל שנמצא בו חמץ. אפילו שבנוגע לאיסורים אחרים נחלקו הפוסקים אם יש בכוחו של כלי שני לאסור, אנחנו נוקטים כדעת המקלים, נוגע לחמץ נוקטים כדעת המחמירים. ויש אומרים שבחמץ צריך לאסור גם לדעת המקלים, משום שמשהו מטעם החמץ נפלא גם בכלי שני, ומשהו חמץ אוסר את כל התערובת. ואין להקל בזה אלא רק במקרה של הפסד כספי גדול.
דבר גוש, כן, זה מאכל מוצק גושי, שהעביר אותו לכלי שני, יש אומרים שדינו ככלי ראשון, כיוון שהוא עוצר בתוכו את החום, ולכן אם הניחו דבר גוש על גבי חמץ, צריך להחמיר בדינו ככלי ראשון, גם אם הניחו אותו בכלי שני, ייתכן שגם בכלי שלישי צריך להחמיר בזה. יש אומרים שבאופן שהניחו את הגוש מעל החמץ, אין נאסור בו בכלי שלישי, אלא את מה שכתבו, אלא את הסליחה, אלא את השכבה החיצונית. ראשון הפוסקים זה נקרא כדי קליפה, בגלל שבאופן כזה אנחנו מניחים שחלק התחתון מתגבר, והחלק העניון מצליח, לא מצליח לבלוע מהתחתון, אלא רק כדי קליפה. יש פוסקים שנראה בדברים שצריך להחמיר גם בקלי הבישול, זאת אומרת דברים שנוגע לאיסור בישול לשבת, אנחנו נוקטים שהם מתבשלים גם שלא בכלי ראשון, אז ככה צריך לנקוט גם בנוגע לאיסור חמץ. עד כאן מניין לפעמים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בערב פסח אחרי חצות, חמץ שמעורב בדבר אחר לא אוסר במשהו, אלא דין התערובת כמו בשאר איסורים. בגלל שאין עונש כרת על האכילה בכזאת שעה, ויש שהחמירו בזה. אבל, לכל הדעות, אין לערב חמץ ותערובת לפני פסח בשביל לאכול אותו בזמן האיסור. ואם עבר ועירב, אז אם החמץ מהווה מרכיב עיקרי וחשוב בתערובת, חובה לבאר אותו. ואם לא ביארו אותו, אז אסור בהנאה גם אחרי פסח. ומאידך, ביום שמיני של פסח בחוץ לארץ, לכל הדעות, אפילו שאיסור החמץ בו הוא רק מדרבנן, הרי הוא אוסר תערובת במשהו. כדרכן נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה מה שמלנו באותו יום, אדם יכול לקנות שביטה על יד הנוכחות שלו במקום השביטה בזמן מן השמשות של כניסת שבת, או על ידי שמניח מזון שתי סעודות באותו מקום, והוא אומר בזה העירוב וכו'. אבל מי שהולך בדרך, אז הקל לו עליו, שיכול לקנות שביטה במרחק של עד 2,000 אמה, ועוד 400 של המקום עצמו. מהמקום שבו הוא נמצא באמירה בלבד, למרות שהוא לא נמצא שם, הוא לא מניח שם מזון. וזה בתנאי שהוא מכיר שטח מסוים שבו הוא רוצה לקנות את השביטה, למשל ביקה מסוימת, גבעה מסוימת, ואז הוא יכול להגיד בהזכרה של השם, שביטתי במקום פלוני. אם משעת האמירה היה רחוק יותר מ-2,000 אמה מהמקום שהוא רוצה לקנות כמקום השביטה, לא קנה בשביטה, ואם גם משעת השקיעה כבר היה בתוך 2,000 אמה למקום השביטה, דבר שחנוך נראה שהוא לא קונה בו שביטה. אבל יש שנראה מדבריהם שבאופן כזה הוא כן קונה שביטה. דווקא נמצאנו דבלי, איזה דבר תמה בכל השנה וטהור ברגל, והאם גויה מתמד בנידה, מתי ימי הארץ נחשבים חברים? לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מין דף ל"ד. ולקראת סיום חפצים בחיים. אנחנו אוחזים בכלל זין בלכות השנור בסיף ג' שמדברי החובת חיים שם עולה, שאדם ששומע עדים קשרים שמעידים בבית דין, בגנוצו של פלונים מותר לו להאמין, ובבור מוסף המביאים שיש באשור עיון כתבו, שעניין איסור של שמעת לשנורי, האיסור הזה קיים גם על עדות של עדים מבית דין. וכל היתר שנתבר כזה רק מי שכבר שמע שמותר לו להאמין. אבל אדם שלא חייב להיות נוכח בשעת מסירת עדות, יהיה אסור לשמוע. וכל שכן שגם לסתם בני אדם יהיה אסור לשמוע את החגורות והדרישות, שמה אולי תתבטל העדות, אז הוא שמע לשנורי בעלמה ולא עדות. מה שמצאו שנכנסים לבית דין, אנשים שרוצים להתלמד ושומעים, אז כותב רבי יצחק זילברשטיין בחישוק היחמד בסנהדרין, שכיוון שבעלי הדין רואים אותם בעולם, ואפילו שהם יודעים שהם לא דיינים, ולא מבקשים שיוציאו אותם, אז ודאי מוכלים להם. זה מותר, בפרט שיש לזה צורך, כדי ללמד את הדורות הבאים, את מערכת העמוד הסדין לעמיתה של תורה. כך גם לעניין ספר דדייני, שממנים דיינים כדי שיכתוב טענות הצדדים, דעת רבניסים, ובא בחוט השוני, שאין איסור בזה גם שוב גם שהוא שומע לשנור לא לתולת מצידו. אבל כשהדיינים לא יכולים לזכור את כל הפרטים בנצח אחרת. בניין עדים עצמם הזה שכתבו ברגשיים שהם צריכים לכוון בעדות לתועלת. וככל לשנור לתולת שהוא אותה רק אם הוא אומר מכוון לתועלת. עד כאן בעניין הזה. ולסיום התחזקות יומית. היום זה היום צייט של רבן יוינה. רבן יוינה מגבירות נתבע לשער התשובה. אז בברוכס, בדף בתחילת המסכת הוא כותב, איזה בן עולם הבא? זה היה שמח גולה לתפילה, אומרת הגמרא שם, דף ד', אז הוא שואל, וכי מפני ששמח, יש לו כזה שכר שיהיה בן עולם הבא, אז הוא אומר בשם מורו, שכיוון שהוא מזכיר עכשיו את הגולה שבתחו אבותינו, בהשם והציל אותם ומתפלל מיד, אז נמצא, אומר הרבי יוני, שגם הוא בוטח בו, שיענה אותו כמו שענה לישראל שבתחו בו. והביטחון, אומר הרבי יוני, הוא עיקר היראה והאמונה, ולפי כך זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא. שעה שאנחנו מתפנים רבותיי, נשתדל להאמין בכוח תפילתנו ולפתח בהשם שיענה לנו, ראש שנה לאבותינו שבתחום. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות וכל טוב שלם.